שלום וברכה, ערב טוב. קודם כל יהיה השיעור וכל העיסוק שלנו בתורה היום לרפואתם השלמה של כל הפצועים מתוך ים החזריות הזה, גם של פצועי הפיגוע האחרון של השעה האחרונה. אז בעזרת השם באמת יהיו הדברים לרפואתם השלמה ולהבדיל בין החיים לחיים, לעילוי כל הנשמות הקדושות והטהורות. וגם הדברים שאני רוצה לעסוק בהם היום נשתנו אצלי בעקבות זה ככה בתוך היום, בדרכי לכאן. עד שהספקתי עברתי גם בניחום אבלים אצל משפחת ההורים ואישה וילדים של הרב נחמיה, של נחמיה לביא ויתאל. ובעקבות הדברים האלה אני מבקש להיכנס לפרשת נוח ובראשית ונוח, אבל להיכנס לזה דרך הימים האלה של סוף חודש תשרי, וגם דרך הימים המיוחדים האלה. אני חושב שהדברים שנעסוק בהם קשורים אולי להתחזקות שכולנו צריכים היום יותר מתמיד. אז בתוך כל הדברים יהיו הדברים מילוי לנשמתו של הרב נחמיה. ושאלתי היום את ההורים על שום מה קראו לו כשנולד נחמיה. הם אמרו לי שהוא נולד בקימל בחודש מנחם אב. שדיר איתה מיד אחרי תשעה באב. והם חיפשו שם שיש בו נחמה וניחום, מנחם, נחמן, נחום. אבל הם חיפשו שם שיש בו משהו שקשור לבניין של ירושלים. ואז הם מצאו את נחמיה. הם הרגישו שהשם נחמיה הוא השם שיאפיין אותו יותר מכל. מסירות הנפש שלו בתוככי ירושלים, בניסיון להצלת נפשות, היא גם הפתיח של מה שבעקבותיו אני מבקש לחזור למשהו שעסקתי בו ביום חמישי בלילה. ככה, השיעור במגדל, אף אחד לא היה, אבל עסקתי בו באופן כללי שם, בשיעור, ומתוך הדברים של היום, פתאום הדברים נרקמו יותר, והם מעניינים מאוד, מעניינים מאוד. אני רוצה להתחיל את הכל בהלכה. טוב, ראינו הרבה יותר מפעם אחת שדברים פנימיים מאוד צריכים לבוא לידי ביטוי קודם כל בעולם ההלכתי שלהם. נדמה לי שכמעט כולנו, יתקנו אותי מי שלא נוהגים כך, נוהגים, אולי כולם נוהגים, שלא להגיד תחנון עד סוף חודש תשרי. חגי, זה נכון גם לגבי התימנים? זה חשוב לי, אני מיד בדקתי לכיוון הזה. כן? זה מעניין מאוד. זה לא מובא בשולחן ערוך. בשולחן ערוך וברמה, כשמובאים הימים, שבהם אין נופלים מפיים ואין אומרים תחנון, מובא כל חודש ניסן, אבל לא מובא כל חודש תשרי. כל חודש ניסן מובא מפני שיצא רוב החודש בלא תחנון. הרי מ-א' ועד י-ד' לא אומרים תחנון, מהסיבות שלא ניכנס אליהם עכשיו, זה ימי הנשיאים, הימים שניצחו פרושים את הצדוקים, לא ניכנס, פעם דיברנו על זה. אחר כך כל פסח, אז אנחנו כבר נמצאים באיסור חר פסח בכ"ב החודש, ויצאו רוב ימי החודש ולא תחנון, ולא אומרים תחנון בסוף החודש. אבל זה לא נכון לגבי חודש תשרי. חודש תשרי, הימים הראשונים שלו הם עשרת ימי תשובה. ומה שלא אומרים...
איזה מין תשובה זה יצאו מהחודש?
שאלה טובה, לא יודע איזה מין תשובה, זו תשובה שמופיעה. אני רוצה להתמקד עכשיו בניסן. אז בתשרי. שאלה, שאלה. בכל אופן, על ימי תשרי, לכאורה התשובה הזאת, שגם אם אנחנו לא איתנו, אבל התשובה הזאת ודאי מתופסת. לכן, מה שמופיע בפוסקים הוא שתי תשובות מרכזיות. תשובה אחת היא מפני ריבוי מועדות שבו. אגב, תשובה מאוד הגיונית. בחודש הזה יש, זה חודש מיוחד, חודש החגים. ריבוי מועדות, אז זה משפיע על כל החודש. תשובה שנייה שמביאה, שני מופיעות בשעה ברורה במקום שם, תשובה שנייה שמופיעה היא בדיוק הפוכה. כיוון שתחילתו בתעניות יהיה סופו בשמחה. תשובה הפוכה. מתחיל באימה ביום הכיפורים, בתור גליה מיד אחרי ראש השנה. נו, אז צריך לתת לו, אלה שתי התשובות ש... והן קשות. ראיתי הערה מאוד מעניינת שמופיעה אצל הגאון כף החיים, רב חיים פלאצ'י. היא מופיעה דווקא לא בכף החיים, אלא בספרו מועד לכל חיים. ושם בהערה במועד לכל חיים, הוא מצטט את החמדת ימים, אבל החשיבות היא שהכף החיים הביא את זה בעצמו. והוא מביא שהימים של סוף חודש תשרי, האמת היא שהוא מביא ש-12 הימים משמחת תורה, הם ימים גדולים מאוד, הוא נותן להם כותרות, הוא אומר שם, ציטטתי אותו, הוא אומר שם שהימים האלה הם שורש לכל השנה, לעומת חודשי השנה, והיא סגולה נפלאה, והוא קורא שם לכל מיני עשיות בדיבור, במחשבה ובמעשה בימים האלה, וזו סגולה נפלאה לעזר מהשם יתברך כל ימי השנה. כך הוא מביא. הוא אמנם לא מזכיר את זה בדווקא עד סוף חודש תשרי, הוא מדבר על הימים שאחרי שמחת תורה, אבל זו גם נקודה מעניינת מאוד, מה הוא מצא בימים המיוחדים האלה שהם שורש לכל השנה. בדרך כלל אנחנו נוהגים לדבר תמיד על 12 הימים, וזה מאוד מוכר, של סוף השנה. ותמיד מזכירים שהוא יום כנגד חודש, אבל מה נמצא בימים האלה של סוף חודש תשרי? אני רוצה את כל זה להתחיל לכאורה בלא קשר לפרשות, אבל זה מאוד מאוד עם קשר לפרשות. אנחנו כבר דיברנו הרבה מאוד פעמים שהפרשות... התשלומים הם בסוכות, סוכות, ולכן הם לא ימי תשלומים. ובפסח, פסח, מי שלא הביא קורבנות בשבועות, הביא עד י' ב' בסיוון. אז הם ימי תשלומים ממש, אז הם עכשיו לימים ברורים לגמרי, שם אין דיון, עד י' ב' בסיוון שאין ימי תשלומים. שאין כן כאן, אין לכאורה לימים האלה שום עניין. ובכל זאת יש עניין, ואני מזכיר רק דבר אחד. לעולם תיקרנה בימים האלה פרשות בראשית ונוח. פרשת בראשית תסיים את חודש תשרי, היא תמיד תהיה הפרשה היחידה שתיקרה לאחר שמחת תורה בשירי חודש תשרי. פרשת נוח לעולם לא תיקרה בחודש תשרי, היא תמיד תיקרה מראש חודש חשוון, ופרשת נוח תתחיל את חודש חשוון. אלה שתי הפרשיות שבאות מיד אחרי שמחת תורה, והפרשות האלה קשורות מאוד 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 לדברים שבהם אני ארצה לדבר עוד רגע. דווקא בראייה של המכלול, לא להיכנס לפרטים, דווקא בראיית המכלול של הפרשות. הפרשות האלה עוסקות בעצם ביצר לב האדם הרע מנעוריו, ניחמתי כי עשיתים, נוח מצא חן בעיני השם וצריך להחריב את העולם ולקיים את העולם, והעולם עובר תהליכים. שתי הפרשות האלה מתארות בעצם את סיומו של העולם בדור אנוש, אחר כך בדור המבול, אחר כך בדור הפלגה, וכל פעם אנחנו מחפשים איזושהי סנונית שתיתן סיכוי לעולם. ומכל הטרגדיות המזעזעות האלה העולם נתהר ומתקדם עד שהוא מגיע בסופה של פרשת נוח, הפרשה שלנו השבוע, לאברהם אבינו. זה מעניין גם שהפרשות מסיימות במה שנראה כאילו קשור לפרשה הבאה. כלומר, פרשת בראשית לא משאירה את העיסוק בנוח לפרשת נוח. מי שעוסק בתחילתה של פרשת נוח, מיד תמע על החזרות. אנחנו כבר יודעים ששם חם ויפת הם הילדים של נוח. אנחנו יודעים שיש נוח. אותו דבר יקרה לו בסוף פרשת נוח ובתחילת פרשת לך לך. את הסיפור של אברהם עדיין, עוד לפני אותו אברהם, ההולך עם אביו, עם תרח, לארץ נעם ונתקעים בחרן, את שרה ההכרה, עדיין שרי, את כל זה נראה בפרשה שלנו, לפרשת נוח, לא בלך לך. כלומר, הסנונית, איך מסתיים את פרשת בראשית, ונוח מצא חן בעיני השם. הסנונית שעליה ימשיך העולם הלאה, מתרחשת בסוף המבול, בסוף הטרגדיה. היא לא מתחילה בשבוע הבא, היא מתחילה כבר ב... והוא עדין בסוף נוח. בכל זה נגיע, אלה הפרשות שנקראות בימים האלה, אבל אני רוצה להתחיל במה קרה בימים האלה. נו, אז מה קרה בימים האלה? יודעים, תמיד מחפשים איזה יורצייט, מחפשים איזה דברים טובים בעזרת השם. מה קרה בימים האלה? ימים שעכשיו אנחנו עוברים בהם באמת... זיכוך גדול מאוד, מירוק גדול, בירור גדול. אז הסיפור הוא סיפור מופלא. ואני יודעתי, לא שמים לב, אבל הימים האלה, אני מתמקד בכף דלת בתשרי קודם כל, ואחרי כף דלת בתשרי, על פי חזל, זה הימים הבאים עד סוף תשרי. הם לא יודע, הם אולי הימים המכוננים ביותר בתולדותינו. למרות שזה נשמע לנו לא מוכר. אנחנו מדברים על ימי שיבת ציון. ואנחנו בספר נחמיה. אחרי ככה התנגנו לי הדברים ואנחנו בהגעה לירושלים. אנחנו באותם הימים. אצל חגי לא מוזכר התאריך הזה, מוזכר התאריכים של כסלו. מיד תשמע פה את התאריך. ואנחנו שבים לירושלים אחרי 70 שנות גולת בבל. הנביאים הקודמים, חגי, זכריה, מלאכי, מתנבאים נבואות גדולות. אחת הנבואות של זכריה עוד מעט תשמש אותנו להבנת הפסוקים בנחמיה. בכלל, כדי להבין את האירועים ההיסטוריים צריך להכיר את הנביאים שהתנבאו באותה תקופה. במקרה שלנו עוד מעט נראה את זה. אבל לפני כל הדברים האלה, קודם כל סיפור היסטורי מפורש שמופיע בספר נחמיה מפרק ח'. לא הספקתי לצלם את זה לפנינו, אבל כדאי לכל אחד לראות את זה אחר כך. נחמיה בן חחליה, איש הענק הזה שבונה את ירושלים ומבטל את עצמו ביטול גמור ומוחלט לעזרה הסופר. הוא הבונה, הוא האחראי, הוא חציים מחזיקים ברמחים וחציים ועוסקים בתורה ועוסקים במלאכה ועוסקים בבניית חומותיה של ירושלים. ובכלל צריך להבין שבניית חומות ירושלים בימים האלה היא, זה ממש מה שאנחנו עוסקים בו עכשיו. היא אל מול כל הרשע העולמי, על פי רש"י, אני רק מזכיר במילה אחת, תפקידם המרכזי של עשרת בני המן, שנטלים בשושן, עשרת בני המן האלה מופיעים בספר עזרא, ושם הם מופיעים אותם עשרת בני המן, כאלה שתפקידם הוא לעכב את הבנייה בירושלים. הם יודעים איך עושים את זה. הם יודעים איך עושים את זה מדינית, וכשלא הולך, הם יודעים איך עושים את זה בשיטה שלנו. אנחנו מכירים את כל השיטות. אנחנו מכירים את זה טוב. זה עניינם. כתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. רש"י תורח לדבר על זה במגילת אסתר, בפעם הראשונה כשמופיעים הסרט בני המן. הם שכתבו סתנה על יושבי יהודה וירושלים. ומלבד המלכיות שלהם, כשאסתר מבקשת לחלות אותם, ואת הסרט בני המן תלו, זה את המלחמה הגדולה על השיבה לירושלים. זה האיש היהודי שהיה בשושן הבינה אשר הוגלה מירושלים עם הגולה אשר הוגלתה עם יחוניה מלך יהודה. ובאותו זמן כשמגיעים לירושלים בעצם עוברים את התהליך של בניית העיר, אבל עוברים את התהליך של החזרה בכלל לעצמנו. עזרא הסופר ונחמיה מתארים את ההתבוללות המזעזעת, את הנסיגה האדירה בכל מה ששייך לתורה וליהדות. זה אגב מדהים לחשוב על זה במושגים שלנו של היום, סך הכל 70 שנות גלות בודד. זה הכל. והמצב הוא שכשעזרא עומד על בימת העץ ברחוב שער המים וברחוב שער אפרים, עוד מעט אני אקרא לכם את הפסוקים, עומדים שם יהודים שעוד מעט אתם תראו שמתפלאים לשמוע שיש בעולם דבר כזה שנקרא סוכות. פלא אדיר, יש סוכות בתורה. ובראש השנה הם לא יודעים אם עצובים או מה זה בעצם. והם נמצאים עם בנות הניחר, והם מסיימים את ההיבדלות מבנות הניחר, וכל הדברים האלה מתרחשים, עוד מעט נראה, ממש ממש בתאריכים ובימים שאנחנו נמצאים עכשיו. לפי דברי הימים אנחנו בשנת 3000, תף י' ד', זה יוצא 2361 שנה אחורה. עוד מעט נראה את התאריכים. ויגה החודש השביעי ובני ישראל בעריהם. כבר מתיישבים. עכשיו מי זה בני ישראל שמגיעים לארץ? נזכיר לעצמנו מי הם, מי הם אלה שמגיעים לארץ? איך הרש? המסגר? עשרה יוחסין שעלו מבבל. העשרה יוחסין זה עשרה מי שבערכים. חיירי, גיירי, ממזרי, מתיני. מי שיכולים, איך אומר הכוזרי, שלא יפרדו ממשכנותם ומסכיהם, עזרא קורא, אבל לא לגמרי באים. ודלת העם הזאת מגיעים עכשיו עם בני ישראל בעריהם, ויאספו כל העם כאיש אחד אל הרחוב, פרק ח' פסוק א', אשר לפני שער המים. ויאמרו לעזרא הסופר להביא את ספר תורת משה אשר ציווה השם את ישראל. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה. ביטוי מעניין אגב. ויביא את ספר התורה אל הקהל. ויביא, הוא הצליח להגיע עם כולם. חז"ל אומרים שראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו למלא קדמו משה. ויביא עזרא הכהן את התורה לפני הקהל מאיש ועד אישה וכל מייבין לשמוע ביום אחד לחודש השביעי. אנחנו נמצאים בראש השנה. בראש השנה התכנסות של כולם. זו הייתה התכנסות אפילו יותר גדולה מאומה. כתוב את המספרים, זה היה 40 ריבו ועוד שעוד, זה הייתה התכנסות ענקית. ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים מן האור עד מחצית היום נגד האנשים והאנשים והמבינים ואוזני כל העם אל ספר התורה. צריך סייעתא דשמיא וכוחות מיוחדים להצליח להביא את אוזני כל העם אל ספר התורה. עכשיו מי זה העם? זה מי שעד תמול שלשום ועוד מעט נראה שספיחיהם עד היום עם הנשים האשדודיות והאשקלוניות והפרישיות שלהם. מיד נראה. ויעמוד עזרא סופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר. אנחנו בשנת הקהל. במעמד הקהל כתוב שעושים בימת עץ. ועליה עומד המלך וקורא את התורה. ומי שצריך להופיע שם זה האנשים והאנשים והטף. זאת אומרת. עם הבדל אחד. שם אנשים באים ללמוד, נשים באות לשמוע, הטף למה הם באים ליתן שכר. כאן הוא מביא את זה לאוזני כל העם ולהבין כולם. ועוד מעט נראה את המסקנות שמגיעים אליהם. ויעמוד עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר, ויעמוד אצלו מתיתיה ושמה וענייה וכולי וכולי וכולי, ויפתח עזרא הספר לעיני כל העם, כי מעל כל העם היה, וכפיתחו עמדו כל העם. ויברך עזרא את השם אלוקים הגדול. מה זה מזכיר לכם? ויברך נכון, ויברך דוד. עוד מעט תראו למה שאלתי את זה, כי תראו שיש משהו שהוא קשור. זה בכלל, זה לא דוד, עכשיו זה עזרא. כן, אבל עוד מעט תראה למה זה מחובר הנה. ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול. אני לא נכנס, אבל לפי חז"ל, זה מה שעושה את הציבור הזה לכנסת הגדולה. את השם האלוקים הגדול, גידלו, איך גידלו את השם האלוקים. ויענו כל העם, אמן, אמן, שימו לב לביטוי בפסוק, הוא מעניין. ויברך עזרא את השם האלוקים הגדול, ויענו כל העם, אמן, אמן, במועל ידיהם. ויקדו וישתחוו להשם אפיים ארצה. אפשר להסביר במועל ידיהם חיובי, בהרמת הידיים למעלה, ואפשר, כמו שיש מהמפרשים, עם המעל שעדיין יש בידיים. וישוע ובני שרביה ימין וכולי וכולי, מבינים את העם לתורה והעם על עומדם. זו מתודיקה מופלאה. מופיעים פה השמות של אלה שתפקידם הוא להבין את העם. והעם על עומדם. ויקראו בספר בתורת האלוהים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא. אתם רואים שזה מצד אחד מעמד הקהל ומצד שני לגמרי לא. לגמרי לא, העניין הוא ההבנה, 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 שום שכל ויבינו במקרא. הלאה. ויומר נחמיה, הוא התרשתה ועזרה הכהן הסופר והלוויים המבינים את העם לכל העם. היום קדושו להשם אלוהיכם. על איזה יום מדובר? ראש השנה. אל תתאבלו ואל תבכו. כי בוכים כל העם כשומעם את דברי התורה. אתם מבינים את החוויה? עם שלם שומע את דברי התורה. עכשיו תראו מה זה בוכים, תראו מה זו היסטריה, חכו. ויומר להם לכו איכלו משמנים ושתו ממתקים ושילחו מנות לאין נכון לו. על ראש השנה מדובר. כי קדוש היום לאדוננו, ואל תעצבו כי חדוות השם היא מעוזכם. מאיפה מוצאים את המעוז, את הכוח שלנו, חדוות השם. והלוויים מחשים לכל העם לאמור, עשו, כי היום קדוש ואל תעצבו. עשו, אני זוכר מכלב, ויעס, כלב את העם. ויעס אומר שם רשי, פאניקה נוראית, היסטריה. אין דרך להשתיק. ואז ויעס כלב את העם, זוכרים אל משה. הלוויים מחשים את העם, ואומרים להם, עשו, כי כל העם בוכים. וילכו כל העם לאכול ולשתות ולשלח מנות ולעשות שמחה גדולה, כי הבינו בדברים אשר הודיעו להם. עד כאן יום א' של ראש השנה. וביום השני, זאת אומרת, אתם מבינים שמדובר פה ביהודים שבשנה שעברה לא ידעו מה זה היום הזה? 70 שנה. אנחנו מדברים היום על יהודים אחרי 70 שנה. אנחנו מדברים על יהודים אחרי 2000 שנה. אין בעל הנס מכיר ב-0% מניסו. בכלל לא מבינים מה, ואנחנו מקטרים, אנחנו לא... וביום השני נאספו ראשי האבות לכל העם הכהנים והלוויים אל עזרא הסופר ולהשכיל אל דברי התורה. עכשיו ממשיכים הלאה. עכשיו תשמעו את הפסוקים. וימצאו כתוב בתורה, הפתעה, אשר ציווה השם ביד משה אשר ישבו בני ישראל בסוכות, בחג, בחודש השני. חז"ל מצמצמים את עוצמת ההפתעה, הם אומרים שקצת ידעו בערך, כמה, לא, אבל הפסוקים מדברים. ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל עריהם ובירושלים לאמור, הם שולחים אותם, ואומרים להם צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עת שמן ועלי הדס ועלי תמרים, לעשות סוכות, ככתוב. ויצאו העם ויביאו ויעשו להם סוכות איש על גגו ובחצרותיהם ובחצרות בית האלוהים וברחוב שער המים וברחוב שער אפרים. תשמעו את החוויה. ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סוכות, וישבו בסוכות, כי לא עשו מימי ישועה וינון כן בני ישראל עד היום ההוא. זה קושי גדול, המפרשים שואלים, ובימי יושיהו, ובימי שלמה, זה קושי גדול. אני חושב שתוך כדי לימוד נוכל לענות על זה. ותהי שמחה גדולה מאוד. מי שזוכר, התקדמנו. בראש השנה הם הבינו שהם אסור להם לבכות, אלא הם צריכים לעשות שמחה גדולה, ועכשיו הם מגיעים לבתהי שמחה גדולה מאוד. ויקרא בספר תורת האלוהים יום ביום. מן היום הראשון עד היום האחרון. דבר מאוד מעניין. מה עושים בסוכות? קוראים בספר תורת האלוקים יום ביום. מן היום הראשון עד היום האחרון. ויעשו חג שבעת ימים, וביום השמיני עצרת כמשפט. מי אמר שדיגו? לא מסופר על הכל, לא מסופר מה קרה באמצע, מסופר מה היה בימים הראשונים של ראש השנה. אחרי זה הם ממשיכים לקרוא יום יום, אחר כך סוכות, ושמיני עצרת. לא מתואר כאן.
יום כיפור.
לא מתואר. הנה חינם, לא מתואר. הוא לא מתואר. הוא כנראה יותר, הוא היה ברור. לא יודע. וביום השמיני עצרת כמשפט. עכשיו מגיעים. פרק ט' פסוק א'. וביום 24 לחודש הזה. אגב, פה מעניין שמדלגים על יום. כי עצרת זה ביום כ"ב. אז למה הכינוס הוא בכ"ד? עוד מעט תראו. איסרו חג. איסרו חג. ומי שמחפש לפחות רמז לאיסור חג, יש לו פה חזק מאוד. ומיד תראו למה. ברור שפה בסוף חודש תשרי היה תחנון או תחנון. אתם עוד לא יודעים איזה תחנון, חכו. ואת זה בכף ג' לא עושים, נכון? זה לא נעשה בכף ג'. וביום 24 לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ובסקים ואדמה עליהם. והיבדלו, אתם מבינים למה לא בכף ג'? ויבדלו, אגב, כף ג' זה זה יום טוב שני. כלומר, לכל האנשים האלה, מי שכן נמצא בבבל, וזה רוב המשפחות שלהם, וזה רוב האנשים, שכן שומרים משהו, אז הם בוודאי נמצאים ביום טוב שני עכשיו. מה, יש שמיני עצרת? שמיני עצרת.
לא היה.
פה לא עשו, אבל אני יודע מה קורה בבבל, לא יודע.
באו משם.
הם, אבל אולי יש אחרים שלא, אלה דלת העם, אני לא יודע מה קרה שם. פה, בארץ. לא יודע, לא יודע. בוא נמשיך, בוא נתמקד. וביום 24 לחודש הזה נאספו בני ישראל בצום ובסקים ואדמה עליהם. ויבדלו זרע ישראל מכל בני נחר. שמים לב למצב. ויבדלו אגב, למי שמבין את הפרקים הקודמים, זה היה פחות או יותר תהליך הסיום. תהליכי ההיבדלות כבר מתחילים הרבה לפני כן. ויתוודו על חטאותיהם ואבונות אבותיהם. מישהו מכיר את הפסוק בפרשת בחוקותיי? ויתוודו את אבונם ואת אבון אבותם אשר על מעלם אשר מעלו בהשם. לעניות דעתי קשור מאוד למועל ידיהם. לא ראיתי, אבל אני חושב על מעלם אשר מעלו בהשם. וזה פסוק שמתאר את הוידוי לא על חטאותיהם בלבד, אלא על חטאותיהם ועל אבון. אבל כלומר, מדובר בדור שיכול להיות שלילדים כבר קראו אנטולי. זה כבר האבות. כלומר, סביר מאוד שאנשים פה לא מתוודים על עצמם אלא על אבותיהם. ויקומו על עומדם ויקראו בספר תורת השם אלוהיהם רביעית היום, ורביעית מתוודים ומשתחווים להשם אלוהיהם. זה בכף ד' בתשרי. ויקום על מעלה הלוויים ישועה ובני קדמיאל שבניה בוני שרביה בני חנני. ועכשיו פסוק מאוד מעניין. ויזעקו בקול גדול אל השם אלוהיהם. אבל לא כתוב מה הם זעקו. כתוב שהם זעקו בקול גדול אל השם אלוהיהם. ויאמרו הלוויים ישועה וקדמיאל בניך שבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את השם אלוהיכם מן העולם עד העולם. ועכשיו תגידו אם אתם מכירים כבר את הפסוקים הבאים. ויברכו שם כבודיך ומרומם על כל ברכה ותילה, אתה הוא השם לבדיך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבא המארץ וכל אשר על הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם וצבא השמיים. נו, הפעם ויברך דוד. אז ויברך דוד מתחיל בדוד אבל עובר לעזרה. מחר בפסוקי דזמרה לשים לב שם שבאמצע עוברים לעזרה. וחרות עמו הברית לתת את ארץ הכנעני, החיטי, האמורי והפריזי והיבוסי והגרגשי לתת תזרעו, ותרא את עוני אבותינו ותיתן אותות ומופתים, כי ידעת כי יסידו עליהם והים בקעת לפניהם, ויעברו בתוך הים ביבשה, ואת רודפיהם השלכת במצולות כמו אבן. ומה הם עושים? פה לא מסתיים. בפסוקי דזמרה עוברים עכשיו בעקבות האבן ומה הם עושים לשירת הים, ויושב ואז ישיר. אבל פה ממשיכים. ובעמוד ענן הנחיתם יומם, ובעמוד אש לילה. אלה כל דברי הלוויים שעזרה מוביל את הכל. ותיאור של ההיסטוריה המדהים, ועל הר סיני ירדת, ואת שבת קודשך הודעת להם. אני מזמין את כולם ללמוד את זה בפנים, זה פרקים מדהימים, כדאי לראות את זה בבית אחר כך. ואת שבת קודשך, בטח יש פה לכל מיני רב גוגל, אז רואים את זה שם בפנים. ואת שבת קודשך הודעת להם, ומצוות וחוקים ותורה ציווית להם ביד משה עבדך. אגב, מדגישים פה מאוד את השבת, מסיבה מעניינת. כי בסוף הסיפור הם קורטים אמנה. האמנה נכרת את השבוע. עוד מעט נראה את הימים. הם קורטים אמנה. ובאמנה הם מקבלים על עצמם. לא לפתוח חנויות בשבת ולהיבדל מזה. אמנה שלמה של איך מכוננים את ירושלים. כמו הדור הזה שבונה את אבני ירושלים, בונה את תוכנה. עכשיו מאיפה הם באים ברמה הרוחנית אנחנו מבינים בדיוק. הם מתוודים את אבונם ואת אבון אבותם אשר מעלו מעל בהשם. והם ואבותינו הסידו ויקשו את אורפם. אני מדלג, זה נאום ארוך מאוד, ורק כמה מילים שתשימו לב כמה מתפילותינו נמצאות מהבידוי הזה. ואתה אלוה סליחות, חנון ורחום, ערך אפיים ורב חסד ולא עזבתם. ואתה ברחמך הרבים, לא עזבתם ולא וכו' וכו' וכו'. בלילה להאיר להם את הדרך אשר ילכו בה. עזרא סופר מדהים מטבל פה את הכל בפסוקים מהתורה, כי הוא מפנים להם את כל הפסוקים. וארבעים שנה קלקלתם במדבר, לא חסרו, סלמותיהם לא בלו ורגליהם לא וצקו. אתם רואים מה הוא עושה להם? הוא פשוט מכניס להם, מי שרוצה ללמוד מתודיקה שלמד את הפרק הזה מהפעם, הוא ידע, הוא פשוט מבליע את התורה. להבין במקרא, סור ספר, להכניס. ותיתן להם המלכות והעממים, ויבואו הבנים וירשו וילכדו ערים, ותיתנם ביד שריהם, וכנוח להם ישובו לעשות רע ותעד בהם וכולי, ותמשוך עליהם שנים. וברחמך הרבים לא עשיתם קלה ולא עזבתם. ואתה אלוהינו האל הגדול הגיבור והנורא, שומר הברית והחסד, אל ימעט לפניך את כל התלאה אשר מצאתנו. ואתה צדיק על כל הבעלינו, כי אמת עשית. כל המושגים האלה, אני חושב שחצי מהספירות נמצא בבידוי הזה של כבדה לתשרי. של כבדה לתשרי, של אחרי החגים. יש חג שנקרא אחרי החגים, פה הוא מתחיל. ואת מלאכינו, שרינו, כהנינו, הנה אנחנו היום עבדים בארץ אשר נתת לאבותינו לאכול את פריה ואת טובה, הנה אנחנו עבדים עליה. זה יום העצמאות של כ"ד תשרי. אנחנו עבדים של מי? שלך. והפירות האלה יאוסרו, והשבתות יקוימו. ותבועתם ארבע וכולי וכולי, ובכל זאת אנחנו קורטים אמנה וכותבים, ועל החתום שרינו, לוויינו, כהנים. ומה יש באמנה הזאת? לשמור ולעשות את כל מצוות השם אדוננו ומשפטיו וחוקיו, ואשר לא ניתן בנותינו לעמי הארץ ובנותיהם לא ניקח לבנינו. וכולי, ומה יהיה עם השבתות? ללחם המערכת ולעולת התמיד השבתות. ומי יביא מה לקורבנות? ומי יביא עצים? ואיך נבנה את המקדש? מה שעזרא הסופר מצליח לעשות הוא להפוך כל אחת ואחד מכל העומדים שם לשותף עכשיו בבנייה המחודשת של ירושלים. רוחי, בפיזי. זה הסיפור פה. שאלתי באמצע, ויזעקו בקול גדול אל השם אלוהיהם. מה הם זעקו? מה הייתה הזעקה? אי אפשר להגיד שהזעקה הייתה מה שהם אומרים אחרי זה, אתה הוא השם לבדך. כי לזה יש עוד הקדמה, קומו ברחו. זה לא ויזעקו. ויזעקו מופיע בתורה תמיד בתור זעקה. זעקה למי שמעמיק היא לא רק בקשה ותפילה, היא גם טענה. ויזעקו ותעל שבתם. הזעקה היא זעקה, צעקה, היא תפילה. אבל היא גם זעקה, היא גם... למה? ועוד מעט נראה את הלמה. על פי חז"ל, מתרחש פה סיפור פלאי, שאני חושב שאנחנו מכירים אותו, אבל בלי הקשר לימים האלה שלנו. לפי חז"ל, הזעקה שלהם הייתה הזעקה הבאה. תשמע, אני קורא את זה מגמרא בסנהדרין סמך ד', זה מופיע אותו דבר ביומה סמך ט'. תשמע ויזעקו בקול גדול אל השם אלוהים. מה יאמרו? מה אמרו הזעקה? אמר רב יהודה, אגב, מה יאמרו בארמית פירושו, לא רק מה היה שם, אלא מה הייתה הטענה. מה יאמרו? מה היה הסי? הרי לכאורה, זעקו שקשה, שתלאה, שרוצים ישועה. מה יאמרו? אז מה הם אמרו? ופה דבר מעניין מאוד איך מגיעים לזה. תשמעו דברים פלאיים. אמר רב יהודה ויתימה רבי יונתן, יש דעה של שם אחר פה, רבי יצחק, ביה ביה. ביה ביה מסביר רש"י בלשון ארמי הוא לשון גניחה וצעקה. כמו אהה בלשון הקודש. היינו דעה, אתם זוכרים אהה, אהה השם, איפה מופיע אהה? אהה השם אלוקים, ומה? זה מופיע כשיש טענה. ביה ביה. היינו, זה נראה לא מובן בכלל, דאחרבי לביתה. שהחריב את ביתנו וקליה להיכלה ושרף את ההיכל וקטלינו לצדיקי. את מי הם תפסו? את מי הם תפסו? את הרשע כנראה. הם תפסו איזשהו רשע והם אומרים הנה הנה זה הסורף. את מי הם תפסו? גם תפסו, הם תפסו את הראש, נכון? את הפתח, את החמאס. את מי הם תפסו? תפסו את הבוס. היינו, הנה הוא. עוד מעט נראה מי הבוס. והגלינו לישראל מהרעיו. כלומר, הוא שרף את ביתנו, הוא שרף את היכלנו. הוא הגלה אותנו מארצנו. מי? ועדיין הוא מרקד בינם. הוא עדיין מרקד בינינו. כלום יאבטי לן, אלא לקיבולי בי אגרה. לא אי הוא בינן, ולא אגרי בינן. אתם יודעים את מי הם ראו? את היצר הרע לעבודה זרה. פלא פלאות, עוד מעט תראו את זה. וכשהם רואים את היצרה לעבודה זרה, אומרים אנשי כנסת הגדולה שמהם מתחילה תורה שבעל פה, הנה הוא! ועוד מעט תראו מי זה ההוא של המדרש. מוחשי. והוא היצרה בעבודה זרה שלנו, ואני רוצה להגיד דבר נורא, היצרה בעבודה זרה שאתה נתת בנו, כך לומד פה המרשה. מה יאמור? זו הזעקה. נכון שאנחנו חוטאים. אתם מבינים את הבידוי? ואתה צדיק, ואנחנו הרשענו. אבל יש לנו טענות. היינו היצרה הזהו שהחריב וכולי, ועדיין הוא מרקד בינן. כלום יאבטי לן, למה נתת לנו אותו? בכלל את היצר אלינו. לקיבולי בי אגרה, לפום צערה, אגרה, לא איו באינן ולא אגרי באינן. מבטרים עליו ומבטרים על השכר. בתר דאביקו בי, יתבו תלתה יומה בתעניתה, גמרא מדהימה, הם ראו אותו, נאבקו בו, קרקפו לו את הצורה, לא יודע מי זה, איך הוא נראה, מצרד העבודה הזרה, עוד מעט תראו איך הוא נראה, הכל מופיע פה. ואז הם ישבו שלושה ימים בתענית. איזה ימים? כף ד', כף ה', כף ו'. נכון? נו, אז מה אנחנו מדברים? אנחנו בליל כף ט', תחכו. שנייה. יתבו תלת היומה בתענית. באו רחמי, ביקשו רחמי, נפל להו פתקה מרקיעה. נפל פתק מהשמיים. דהבה כתיב בה אמת. דהבה כתיב בה אמת. אומר רש"י, ית ויתלת היומין, והכתיב בה אמת משמע, מסכים אני עמהם בתקנה זו, שטוב הדבר לסלקו. כדאי באמת לסלק כבר את היצר הזה. הם צודקים, אמת. המרשה אומר, הם אמרו כמו אליהו הנביא, ריבונו של עולם, ואתה הסיבות את ליבם אחורנית. נכון, זה יצר נוראי. אבל הם בנויים כך. וירדה פתקה מנשמיה ואמרה, אמת. נפק כגוריה דנורה מבית קודשי הקודשים. אתם שומעים ביטוי? נפק כמו גור של אריה של אש מבית קודשי הקודשים. גור פלא פלאות, שמעתם את השאלה? כלומר, יצרה בעבודה זרה, המקום שלו זה ברכות תוך קודש הקודשים. משם יצא גור אריה של אש, אמר להו נביא לישראל, אומר רש"י זכריה, אמר להם לישראל, הנה הנה הוא, היינו יצרה בעבודה זרה. בהדי דקתפסי לי, בזמן שתפסו אותו, אשתמית ביניתה מיני. נשרה שערה אחת משערותה. כנראה יש לו הרבה שערות. אחת נשרה. כלומר, אותה לא תפסו. ועכשיו היא אפה. ואזל קלי, והיה הולך קולו של גור האריה הזה בזעקות שלו, אתם זועקים בקול גדול, אה? עכשיו תשמעו את הקול שלו. ואזל קולי של הגור אריה הזה בארבע מאה פרסי. 400 פרסה, זה מושג שלי. קולו הלך 400 פרסה. אמרו, איך הנה יבד? דילמה משמיה מרחמי עליהם. בשמיים מרחמים על צעקות, על בחיות. בוא נעצור את הצעקה שלו, את ירחמו עליו. והוא יישאר שוב פה. אמר לו נביא, וכאן זה נשמע מאוד משונה, אבל אני אומר לכם כהקדמה, יש בזכריה נביא נבואה, שלכאורה, לפי רוב המפרשים לפחות, חלק מהמפרשים, סליחה, רד"ק אומר אחרת, לא עוסקת בכלל בעבודה זרה שם. בפשטות המקרא שם היא עוסקת בכלל בבעיה של גניבות ומשקל, של גזל, של בעיות מסחר. ושם הנביא מוכיח אותנו על... ושם כתוב, זאת הרשעה. שם פסוק שאומר, זאת הרשעה. הוא רואה איזה מין דמות של משהי, של מישהי, של דמות כזאת, והוא אומר, זאת הרשעה של היצר הרע הזה, פסוק מזכריה, וכתוב באותו פסוק, זאת הרשעה, שנייה אחת, וישלך אותה אל תוך האיפה, הוא השליך את הרשעה הזאת לתוך האיפה, כלומר לסיר שמשקלו איפה, וישלך את האבן האופרת אל פיה. כך כתוב בפסוק בזכריה. פסוק משונה. הוא השליך את הרשעה הזאת לאיזה איפה, ועליה סגר אותה עם אבן אופרת. חז"ל לומדים את הפסוק הזה לכאן, והם אומרים כך, הם ראו שהשערה הזו עפה והגור אריה הזה זועק והם פחדו, אז הוא אמר להם, מה תעשו? אמר להו נביא, שדיוהו בדודו דעברה, תסגרו את הגור הזה בדודה דעברה, כלומר בדוד של אופרת, וכסיוה בעברה, תכסו את זה באופרת, בדוד של מתכת, של ברזל, תכסו את זה באופרת, דשייף קלי, זה אותם קולות. דכתיב היומר זאת הרשעה וכו'. וזה הסתיים יצרה לעבודה זרה. זה לא הסוף, חכו. זה עוד לא הסוף, שנייה, הגענו לקוו תשרי. עוד לא בסוף. אמרי, אמרו, הועיל ואת רצון הוא, הועיל ואת רצון הוא, אם אנחנו רואים שעכשיו זה את רצון פה, מה זה את רצון? מה פירוש הועיל ואת רצון הוא? כלומר, הקדוש ברוך הוא מקבל את התפילות שלנו, יש פה היום ביטולי יצרים, זה מצוין. ניבאי רחמי היצרא דעבירא, בואו נבקש רחמים שיבטל גם יצרא דעבירא. מה זה יצרא דעבירא? מה זה סתם העבירה? עריות. על היצר של העריות, שגם כן מבקש רחמים. היצרא דעבירא. באו רחמי, ביקשו, עם שר בידי. מתי זה היה? עוד מעט תראו. חבשו תלת היומי, נו, כף זין, כף ח', כף ט', זה היום האחרון במאסר. חבשוהו תלת היומי, אלה הימים. לעניות דעתי, למי שמחפש את הסיבה למה לא אומרים תחנון בסוף תשרי. זה מי כף ד', כף ג' זה איסרו חג, עד כף ט'. חבשוהו תלת היומי, איבאו ביאתה בת יומה לחולה בכל ארץ ישראל ולא אשכחו. יום אחר כך חיפשו ביצה בת יומה לחולה בכל ארץ ישראל. עכשיו זה פילי פלוט. הרי התרנגולת בכלל לא צריכה את התרנגולת. אומר רש"י, כשבטל יצר העריות, גם בטל החשק של התרנגולת לחום. גם תרנגולת רוצה שיהיה לחם. גם זה יצרה דעבירא. הם רוצים להיות מלאכים? מלאכים לא צריכים ליטופים. זה מסוכן. אז בטל יצרה דעבירא, עולם מדהים, עולם מושלם. ואין ביאתה בת יומה לחולה בכל ארץ ישראל. אבל העולם יהיה מושלם. מה עשו? אמרו, היכי נה אביד. כלומר, אין להם אבא אמינה להשאיר את זה כך. לכאורה, מי אמר לכם שזה רע? תשמעו איזה יופי. ניבאי פלגה. נבקש, אם אפשר, חצי מנה. מנה שלמה, אין לי כוח, אבל חצי מנה. מסביר רש"י, נבקש שיהיה לנו יצר של עריות, אבל רק לאשתי. מה שנקרא סיכול ממוקד. שיהיה יצרה דעבירא, אחרת אם בי אתה בת יומה אין, אז כלום לא יהיה. אז שיהיה יצרה דעבירא, אבל זה לא יהיה יצרה דעבירא בכלל, זה יהיה יצרה דעבירא של מה שמותר לי. פלגה מרקיע לא יהווה. שמעתם ביטוי של הגמרא? אין חצי. יש אולם, אני לא זוכר איפה, במרכז, חושב שלא רחוק מראש העין, לא הנה, אולם אחר, שפעם ערכתי שם חופה, וכל הזמן מהבהב שם, אור, חצי חינם. הכל בו, חצי חינם. והם רצו שאני אדבר, וזה בלבל אותי כל הזמן. אז אמרתי להם, חצי חינם זה סופר. אין חצי חינם. והתחלנו מיד הקידושין, אין לי מה להגיד לכם חוץ מזה. חצי חינם זה סופר. חצי חינם. פלקה מרקיעה, אין. אז מה עושים? אז ככה הכל. אומרת הגמרא, אבל בכל זאת קצת זה עזר. כחלין הוא לעיני. לקחו את היצרה דעבירה. אתם שמים לב מה קורה פה בגמרא? פתאום היצרה בעבודה זרה הוא מוחשי. מה הגמרא הזו רוצה לך? עוד שנייה, עוד חני. היצרה דעבירה הוא מוחשי. את היצרה דעבודה זרה הכניסו לתוך דוד, סגרו אותו עם אופר. מה רוצים? את היצרה דעבירה, אגב זה היום, זה כבר בקפה. סגרו אותו, וכל מה שעשו, זה לא סגרו, כי זה רק עם העבודה הזרה, אלא כחלינו לעיני. כחלינו לעיני, זה סימו את עיניו, עברו אותו, את היצרה דעבירה, אבל רש"י מסביר איך עם הכחול, עם האיפור הזה, עם הכחול של העיניים, עברו אותו, וזה עזר רק לדבר אחד מאוד חשוב, אהני בי דלא איגרי איניש בקרובתי. זה עזר בכל זאת לדבר אחד. שבאופן טבעי, אדם לא מתגרה לקרובותיו, לאמו, לביתו, לאחותו, אני כבר לא יודע, אבל באופן טבעי, זה נורמל. דלא איגרי איניש בקרובתי. זה רק בזכות מאז, זה לא היה לפני כן. מאז, גם את זה קיבלנו. עברית אחרת, בין כ"ד לכ"ט בתשרי. אלה הימים שרואים חז"ל את, את כל הזעקה הזאת. צריך להבין בכלל את כל המדרש הזה, אבל הימים ממוקדים. זו העלייה מבבל, זו הכניסה לירושלים, זה סיפור פלאי. שצריך לתפוס אותו, צריך להבין מה הוא רוצה בכלל. מאיפה הגיעו חז"ל לזה ש, 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 שמה שזעקו זה על יצרה דעבודה זרה? מה פתאום? איך? אין איזה שום רמז בשום מקום פה. מה היה? מה קרה לפני כן? מאיפה הגיעו לזה? הרי מדרש בעל איזשהו רקע שאפשר להבין אותו. ואני יודעתי, אין לי בזה שום צלצילו של ספק. אגב, זה פחות או יותר הזמן שבו נקבע גם, אחרי זה, שסדר קריאת התורה, כפי שמתאר הרמב״ם, מאז הוא שמשמחת תורה מתחילים לקרוא בראשית, נוח, אל הפרשה. לפני כן היה המנהג, הרמב״ם מביא את זה 3 שנים, פעמיים, 7 שנים. עכשיו, בזמן הזה, מבבל, כך מתאר הרמב״ם, מתחיל המנהג הזה. כל עניין בכלל תקנת קריאות התורה היא של עזרה. שני וחמישי, ההבנה את התורה, ההכנסה, ההפנמה, הכל הכל זה עזרה. מה הסיפור? אנחנו בשלהי חודש תשרי. בשלהי חודש תשרי, איך אומר רב חיים פלאצ'י, הם שורש לכל השנה. ויש בהם סגולה גדולה. הוא לא מזכיר שם. אני מצטט את החמדת ימים, והוא לא מזכיר את כל הסיפור הזה. אבל אין לי ספק בכלל שזה עומד מאחורי הרקע של הדברים. אם יש ימים שבהם מתואר איך מתוודים והימים האלה, ואלה הימים שכתוב בהלכה לא נתווה. אתם יודעים מה זה יצרה דעבודה זרה? מאיפה זה בא בכלל הסיפור? לעניות דעתי, מכל הסיפור שקראנו בהתחלה. הסיפור מתחיל בראש חודש תשרי, בראש השנה. ובראש השנה הם מתחילים להמליך את הקדוש ברוך הוא. הם עוברים את ימי תשרי, הם עוברים את יום הכיפורים, הם מגיעים לחג הסוכות וקוראים לחג הסוכות בתורה יום ביום. נכון? יום ביום. הם מסיימים את חג הסוכות, והתיאור הגדול, שהוא המרכז של הסיפור, שסוכות כאלה לא היו מימי ישועה בינון, ובלי להבין שאלנו במה עם שלמה, במה עם יושיהו, מה קרה? היו פה הרבה הרבה לאין ארוך יותר יהודים, מהמספר שהיה פה. לא צריך להגיד שסוכות כאלה במובן הפיזי לא היו. מה שהיה פה לא היה. מה זה בעצם חודש תשרי? אנחנו מסיימים את חודש תשרי מחר. מה זה חודש תשרי? ריבוי מועדות. אתם שמתם לב פעם מה המשותף לכל המועדות של חודש תשרי? הם לכאורה ממש הפכים. אימה, פחד, צום, שמחה. ואני מה משותף לכל המועדות של חודש תשרי? אני אגיד את זה משונה. שבעצם לא צריך אותה. אני אסביר. תשובה, צריך להסביר לי מה זה בכלל המושג הזה, אין לי תשובה. אני מבין מה זה תשובה. בלי תשובה אין תורה, בלי תשובה אין שנה, אבל תשובה צריך לעשות גם בשבט ובאדר. תשובה זה עניין של כל יום ויום. מה פירוש עכשיו ימי תשובה? אז כשהרמב"ם מתחיל לתאר את עניין התשובה, הוא מסביר מה פירוש עשרת ימי תשובה. והוא אומר שלעשרת ימי תשובה יש כוח של תשובה מיוחד, ביחיד, בציבור, כל מיני פרטים, שזה בעצם נותן כוח לכל השנה. מה זה להמליך את הקדוש ברוך? ומה אני עושה בתפילת ערבית היום? לא ממליך את הקדוש ברוך הוא. ומה אני עושה כל יום ויום כשאני שותה מים ואומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם? כמה פעמים ביום ובלילה אני ממליך את הקדוש ברוך הוא? מה עושה יהודי בעולם? לא כל ימיו ממליך את הקדוש ברוך הוא ואומר מלכותך מלכות כל עולמים. אז מה המשמעות של יום ההמלכה? אחר כך אנחנו מדברים על יום שלם של לעורר את מידות הרחמים. אנחנו עושים את זה כל יום הלאה. אחר כך מגיעים בחג הסוכות לימי השמחה, זה השיא. אבל מצווה גדולה להיות בשמחה כל השנה, ותחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, לא נאמר על סוכות. הרי אליו כדי כך בולה, כי זמן שמחתנו הוא בכלל לא כמו כל חג אחר, כי אנחנו לא יודעים מה היה בסוכות יותר מבכל השנה כולה. 40 שנה היו בענני כמו. שמיני עצרת הוא הביטוי הכי חזק של זה. שמיני עצרת הוא חג, ומי שזוכר את שמיני עצרת מחול, יודע את זה הכי חזק. שמיני עצרת הוא חג בלי אופי. מישהו אמר לי פעם, שמיני עצרת זה יום אחד להיות ברצינות. סתם. הכי יפה, שמיני עצרת. את שמיני עצרת עשינו לשמחת תורה. גם זה בא מבבל. לשמוח בתורה זה עדיין עניין של כל השם. מה קורה שם? חודש תשרי זה פשוט החודש שאין בו שום חידוש. כל החידוש שבו זה שתי המשמעויות של המילה תשרי. תשרי זה תפתח, שרוי, שרל ואסיר, לפתוח ולסגור, ותשרי זה להשרות, להפנים. בחודש תשרי אנחנו מקבלים את הכוח להמלכה ולתשובה ולשמחה ולכל. ומה היא השמחה של חג הסוכות? זה הכל דבר אחד, ההמלכה והתשובה והשמחה, זה לא דברים נפרדים. אתם יודעים מה היא השמחה של חג הסוכות? מה הפלא העצום בחג הסוכות? חז"ל קוראים לחג הסוכות מצווה קלה. מצווה קלה. אתם יודעים מה מיוחד במצווה הקלה הזאת של חג הסוכות? דיברנו על זה בחודש האחרון. זה דבר פלא פלאות. מה שיש בחג הסוכות שאין בשום חג אחר, זה באמת מצווה מאוד קלה. אני אגיד לכם מה המצווה הקלה. איך מקיימים מצווה של סוכות ישבו? מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? להימצא. מה צריך לעשות? לא צריך לעשות. כלומר, מה צריך לעשות? איך אמרנו? מי שעושה אפצ'ה? כי יהיה מצווה בסוכות ישבו של עדמי? ודאי. פעמיים? פעמיים כן. ישן עוד שעה? עוד פעם? סתם גרד במצח. כי יהיה מצווה, בטח. אתם יודעים מה עומק המצווה של הסוכות ישבו שבעת ימים? בסוכות ישבו שבעת ימים אומרת הדבר הבא. בסוכות אין בכלל חלוקה בין רשות לבין מצווה. כל פעולה שאתה עושה היא מצווה. אתם מבינים כמה המצווה הזו היא קלה? אתם מבינים למה זו המצווה הקשה ביותר שהגויים לא אכלו לרוגע? אין שם שום דבר הירואי. לא באים בשעה 5, ולא צריכים לצאת בשעה 6, ואין טקס, ולא צמים, ולא עומדים, ולא יושבים, ולא אוכלים מצות, ולא תוקעים בשופר. כלום. גן עדן. אתם יודעים מה היה בגן עדן? בגן עדן המצב היה שביצב השם אלוקים על האדם מכל עץ הגן אכול תאכל. זאת אומרת, מהו הציווי? תאכל. איך אמרנו השנה בהושענא רבה? זאת אומרת שמי ששתה קפה בגן עדן, אדם הראשון ישב עם חווה לשתות קפה בגן עדן, אז הוא בירך שביצענו בצוותיו וציוונו לשתות קפה. ברור. אחרי זה בטח אמר, ירצו מפני מנושב השמיים, שיתקיים קפה אל השם, כזק, קפה אל השם. אבל הוא ודאי כי ימצא, פשוט לי. כי הרי ביצב השם אלוקים ממור עם כל הסבר הכל תוכל, אז הוא אכל מהפולי קפה האלה עכשיו, אז הוא צריך לברך. ביצב, הוא מקיים מצווה. אנחנו עם הגלות שלנו בשכל, זוכרים רק דבר אחד. שהקדוש ברוך הוא ציווה לא לאכול מעץ הדעת. זה אנחנו חזקים. ככה אמרו במשטרה. אבל שהקדוש ברוך הוא ציווה להיות במצב שאין שום דבר שאתה עושה והוא לא מצווה, זה יתפספס לנו.
לכל החיות הקדוש ברוך הוא אמר פה ובו.
ההבדל בין כל החיות לבין בני אדם הוא אחד, שאותנו הוא ציווה. ואותם הוא בירך. זה הכל. אותם הוא בירך פרו ורבו. אין שום הבדל בפרו ורבו. ההפך, הם יכולים לעשות את זה הרבה יותר מאיתך.
עם הרבה פחות מניעות.
עם הרבה יותר קלות. בלי שום מחויבות לכלום. אם כשיוצא נוח מהתיבה הוא צריך לקיים שירצו בארץ ורבו בה, הם הרבה יותר טובים בזה. אבל הם לא מצווים.
הם לא יכולים להפוך את מה שהוא העונג שלי להיותי אלוקות בארץ. לעשות לו דירה בתחתונים.
בסוכות תשבו שבעת ימים, פירושו בסוכות תשבו. כאין תדור. מה אתה עושה בבית? אתה עושה שיניים? עכשיו אתה מקיים מצוות עשה על כל סיבוב.
כשהורים מנסים לשכנע, לצרצח שיניים, שעשו את זה בסוכות פעמיים, תראו שאז יסבירו להם שזה פעם ואז מצווה כפול, תנסו את זה בסוכות, תראו זה תרגיל.
כל העניין של בסוכות ישבו. ושאתה מגיע לזה שאתה ממליך את הקודש ברוך הוא באמת. יש ביטוי לרבי אריאץ על שמחת תורה, ביטוי הכי יפה שאני מכיר על שמחת תורה. הרבי אריאץ אומר, שמחת תורה זה השמחה של התורה. אז בעצם התורה רוצה לרקוד. כי היא כל כך שמחה אז היא רוצה לרקוד. אבל יש לתורה בעיה אחת. אין לה רגליים. אז היא מבקשת שאנחנו נמנע רגליים. אז אנחנו הרגליים שלה והיא הראש שלנו. ואנחנו לוקבים ליד.
אתם יודעים מה קורה בשמחת תורה? בשמחת תורה זה כבר עוד יותר מסוכות. בכלל כל הזמן הזה אנחנו עושים סיבובים. סיבובים של ניסוך המים, סיבובים של הושענא, סיבובים של הקפות. אנחנו מסתובבים כבר, מסובבים, כל הזמן, אנחנו כבר לא יודעים את מה אנחנו מסובבים. כל הזמן אנחנו מסובבים, עם הבדל אחד. בסוכות יש לזה רמז בתורה שבעל פה. זה לא תורה שבכתב, זה רמז. הצדוקים הלכו על זה מלחמה איתנו. בשמחת תורה כבר אין שום רמז. שום רמז.
הפעתי לחבר'ה בשיעור בשבוע שעבר, עליהם שמחת תורה הייתה לי חוויה. היה שם יהודי מדהים, השעה כבר הייתה מאוחרת מאוד במגדל. הוא גם שתה קצת דברים שעוזרים עוד יותר.
והוא ככה היה בעולמות אחרים, מתוק, מעין, איש מתוק, עולה מרוסיה, מהסיפור הזה, שכולו היום, והוא רוקד, רוקד, והוא חי את זה בצורות שאתה לא יכול לתאר בכלל, דמות כזה. הקפות כבר התארחו שעה, שעתיים אחרי הזמן הנורמלי, וזהו, בשלב שלהם עצרו כבר, די, גבי, כולם, החזירו את הספרים, עוד מעט מחר. והוא פתאום בא ככה בפנים כאלה, והוא רואה שלקחו לו את הספרים. כמו ילד בלי הצעצוע. והוא בא אליי ואומר לי, כבוד הרב, להקפות, בשמחת תורה, יש רמז בתורה שבעל פה? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר, אז איך הוא יודע מתי לעצור? בתמימות כזאת. הוא כמעט בחר. אמרתי לו, אני באמת לא יודע, אני לא מבין. אז הוא הלך לארון הקודש, כבר סגרו אותו עם ה... לדלת. והוא דפק, תפתח, תפתח. אז פתחו לו. ומי שלא ראה אותו רוקד עם הספר אחר כך, שעה נוספת. לא ראה הקפה. אתם מבינים על הקפות? הקפות זה מאיך שאתה לעצור לכם. אתם יודעים מה זה הקפות? הקפות זה שאין ראש ואין זנב. אין אין זנב. מה ההבדל בין משה רבינו לביני בקשר לתורה בכלל? אני מבין מה ההבדל בהשגה את התורה. כלומר, אני לעולם לא אבין מה ההבדל. אבל מה ההבדל ביני לבין משה רבינו בקשר לתורה? מאיפה הוא יודע מתי לעצור? שנינו מוקפים בנותן התורה. אנחנו הרגליים שלה. אתם מבינים לאן יהודי מגיע בשמחת תורה? לאין עוד מלבדו. ואז אתם יודעים מה קורה לו אחרי שאין עוד מלבדו? הוא פתאום קולט שבעצם כל מה שקורה פה עכשיו זה תורה שבעל פה שנכנסה לתורה שבכתב שניסתה לעשות אותנו במצב הזה. אלה כל ההקפות, אלה כל ההושנות. אמרתי אגב לחבר'ה שלמדנו בשמחת תורה, זה לעניות דעתי הסבר להמון מנהגים בשמחת תורה. לא תמצאו בשום מקום משס. רמז לזה שההפטרה של שמחת תורה זה באי אחרי מות משה עבד השם. לא תמצאו. יש הפטרה אחרת שמופיעה במה. נגיד להגיד, זה בא ממנהג ישראל פשוט, זה מופיע בספרים. אבל המנהג נובע ממה? מי אמר לעצור? גומרים דברים, ממשיכים לפרק הבא. אני רק בלי שמחת תורה גם בין. מהפטרה של לעצור? מכירים את היהודי שקיבל שופר ולא הפסיק כי לא אמרו לו מתי לעצור? יש לך, תמשיך. מבטא את זה, זה מעגל. אתם יודעים מה קורה ליהודים שמגיעים עכשיו בתמימות? הם עכשיו נבדלים מבנות הנכר. הם לא גדלו בבית ספרנו. הם לא פיינשמייקרים. הם עכשיו תופסים שיש פרק. הם לא יודעים אם בוכים או שמחים. והם עכשיו קוראים הסוכות יום לא. והם מגיעים לשמיני עצרת. ואז הם מגיעים ליום אחר כך. והם פתאום רואים בעיניים את יצרה בעבודה זרה מרקד בעינן. אתם לא מבינים מה זה יצרה בעבודה זרה? זה לא יהיה בך, אלזה. ואז הם רואים שיצרה בעבודה זרה נמצא בתוך קודש הקודשים. כי הסיטרא אחרא נמצא בדיוק בלעומת זה, באותו מקום. ואתם יודעים איך הוא יראה? כמו המלך. גור אריה. גור אריה מאש. ואז הם מבינים שאו שהוא המשיח, או שהוא. ואין חצי קפה, חצי תה. והשקר נגמר. והם צועקים, זה לא שום דבר אחר שיגלה אותנו. זה לא נבוכת נצר ולא נבוכת שמצר. זה הוא. היינו דאח רבי, היינו דקליה להיכלי, היינו דאגלינו מהרי. והוא עדיין מרקב בינם. והם רצים לתפוס אותו. תפתח. הם רואים אותו, הם מרגישים שהוא פה, כי הוא מציאות. כי מה זה יתרדה עבודה זרה? מה הבסיס לזה שאני עובר עכשיו על רצון הקודש ברוך הוא חס ושלום? יתרדה עבודה זרה. ממה זה בא? זה יתרדה עבודה זרה.
השולחן ערוך הרב, האדמור הזקן אומר שהבסיס לכל מצוות עשה זה אנוכי השם אלוקיך.
והבסיס לכל הלא תעשה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אז האלוהים האחרים שלך על פניי עכשיו זה אי היכולת שלי להתמודד עם איץ.
הקושי, ולכן אני לא מצליח לצאת מזה, אני בגוף ראשון יחיד, זה שאני לא יודע להגדיר את זה יצרה בעבודה זרה.
אני מבייש להגיד כך. אז אני אומר שזה וזה, ולכן אני חושב שעוד יש נבוכת נצר. ואני לא מבין שנבוכת נצר הוא כלום. הוא שקר. הוא שקר מתואב. הוא קיים כי אני נותן לו לרקוד. ועדיין מרקד בינו.
אתם מבינים איך נחמיה מלמד לבנות את ירושלים?
כך ירושלים.
זה לא קורה סתם, זה קורה אחרי החודש השביעי המופלא הזה.
אני חושב שזה עומק המושג לא עשו כן מימי ישוע בן נון. בטח שעשו סוכות, אבל סוכות כאלה לא עשו מימי ישוע בן נון. היו צדיקים גמורים בימי יאשיהו ובימי שלמה, אבל סוכות של בעלי תשובה. שאמרו, הנה אבו אריה מהאם של עבודה זרה, והנה הקדוש ברוך הוא.
סוכות כאלה לא היו מימי ישוע בן נון.
אלה היו הסוכות שהיו פה עכשיו. ולימים האלה אומר את חיים פלאצ'י בשם החמדת ימים, יש כוח וסגולה לכל השנה כולה לקבל עזר מהשם יתברך.
לא הבנתי, אבל זה דברים מפורשים בחז"ל. וכשהם מסיימים עם יצר לעבודה זרה, אז הם באים ואומרים, אז זה עת רצון. אז אם זה עת רצון, אפשר לדבר עם הקדוש ברוך הוא אמיתי. בהמשך הגמרא, הגמרא אומרת, כי הקדוש ברוך הוא אמיתי הוא. הוא אמר אמת. אז אנחנו יכולים להגיד את האמת. ואנחנו יכולים להגיד לו, ריבונו של עולם,
אתה בראת את היצר דבר. נכון, אנחנו עוברים על. אבל אתה בראת.
זוכרים למה שמעלנו לפני נעילה ביום כיפור? אל לא מעלנו. המצא לנו מחילה בשעת הנעילה.
אל לא ראה לילה. אל לא ראה לילה, מסבירים חז"ל, אל לא ראה לילה, זה לא רק אתה העילה ואני העלול. אל לא ראה לילה, הרי אתה יודע שזה עלילה מה שהולך פה.
נכון, אני אמרתי על החטא. אני אמרתי על האווירה. אני מכרתי את יוסף, אנחנו האחים. אבל הרבה לפני שמכרנו את יוסף אתה אמרת שנרד עם ישראל. אז יש פה עלילה. אתם שומעים איך אומרים את הזל? איך אומרים המפרשים? מה מופיע על הסדות? אשמנו. קשה. מי שיכולים להגיד לקדוש ברוך הוא אשמנו ביום כיפור, יכולים לעשות ביחד זמן שמחתנו. בסוכות.
ואתה עשה באותה את ליבה מחורני. והקדוש ברוך הוא אומר אמת. אבל אתם יודעים למה? כי כדי להוציא את האור מתוך החושך היותר, 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 היותר גדול, רק אתם יכולים לעשות את זה. אני מודה, אני העילה, עילת העילות. אני שם אתכם בעלילה הזאת. זה לא משחק חס ושלום. זו עלילה
במובן שאתה לא יכול לפתור את עצמך מהעבירה. ברור שלא. יש לך טענה אמיתית. אתה יכול להגיד, ריבונו של עולם,
זה מסור בידך. מהרשע שואל, מה פירוש הם אומרים לו, די, כמו עם היצר בעבודה זרה, ומה עם הפוצה לעבודה, ומה עם כל המעלה בעולם? הם אומרים לו, ריבונו של עולם, הבאנו את עצמנו כבר למקום שאנחנו יכולים להגיע לשלב נוסף בעולם הזה, בזיקוק הזה. אנחנו כבר בשלב הזה, אנחנו כבר מתחננים על השלב הזה. הם חשבו שגם בשלב הזה לגבי יצחק דרך. אז הם גילו שאין ביצה אחת בכל ארץ ישראל. ואז הם גילו שאין פלגה מהרקיע. הקדוש ברוך הוא עזר. זה לא יגרי איניש בקרובתי. הוא עוזר. אבל העבודה היא העבודה. לא זה תוכנם של הפרשות של הימים האלה. מה טוען כאן? אתם יודעים מה אומר כאן לקודש בורחו, כשקודש בורחו שואל אותו אין ידל אחיך, אתם יודעים מה אומר לו? מה אומר לו? לא ידעתי. השומר אחי אנוכי, הוא צודק. הוא צודק. הפסוק מתאר שהקדוש ברוך הוא מדבר עם קין לפני החטא. אתם זוכרים? הוא בא אל קין בלילה ואומר לו, למה חרה לך? ולמה אתה מפניך? הלו, אם תתנסה, ואם לא תתנסה, לפתח אתה תרובץ, זוכרים? ואיך את השוקתו? אל מישהו בא פעם הקדוש ברוך הוא כשהוא היה מה שקוראים הילדים בבאסה, ואמר לו, בוא נדבר קצת בו. תן לך חיבוק. למה חרה לך? למה נפלו פניך? למה על הפנים? אתה על הפרצוף, בוא. הלו, אם תטיב שאת, יודעים מי זה היה כאן? אז מאיפה הוא נהיה רוצח? תשמעו את הפסוק הבא. זה לא יאמן את הפסוק הבא. ויומר קין אל הבל אחי. אני מצטט. ויומר קין אל הבל אחי. מה הוא אומר? ויהי בי אותם בשדה. ויקום קין אל הבל אחיו. הגשתי את האל. כי ברצח היה צריך להיות כתוב על. חד משמעית בכל התנ"ך. כשמישהו קם על מישהו זה על. אין קם אל שלילי. אין קם אל מישהו אפילו לא פעם אחת שלילי. לא מופיע. אני חוזר לפסוק. ויאמר קין אל הבל אחיו. מה? ויהי בי אותם בשדה. מה? ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. ויאמר השם קין אל הבל אחיך. לא ידעתי. השומר אחי אמר. ויאמר, מה עשית? כל בני אחיך צועקים אליי מן האדמה. ולמה היה פה? היה פה פשוט מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר לקין, למה חרה לך? למה נפלו פניך? אתה יודע לאן אפשר להגיע כשאתה משחרר את הכעס? אתה יודע לאן אפשר להגיע מעצבות? לכל מי שאומרים שקין היה רוצח, קין היה פשוט עצוב. קין הגיע לחרון, לנפילת פנים. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא, איך שלא מסביר את הפסוק בכל הצורות שהוא יהיה מפורש? הלו, אם תטיב שאת, אתה יכול להרים את הפנים שלך, שאת את מה? שאת את מה? את פניך, הנפולות. נפלו פניך, שאת, תרים את הפניך. למה הם נפולות את פנים שלך? אתה יודע מה זה פנים נפולות? חיה הולכת עם פנים למטה. אדם הולך עם פנים למעלה. מה זה הדבר הזה? מה זה הבניינות הזה? רוח הבנימה, אני רואה את היא למטה לארץ. רוח האדם, העולה היא למעלה. הלא אם תיטיב, שאת. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ. אז הפנים נפולות באמת. ויאמר קין אל הבל אחיו. איך אומר הרב הירש נפלא? לא יודע מה הוא אמר. אבל אני משער, הוא אומר, שהוא פשוט אמר לו את זה. הוא אמר לו, אתה יודע מה היה לי אתמול בלילה? אתה יודע איך שאני כאוב? אתה יודע באיזה... איך אומרים הרב רסטרס? אתה יודע באיזה דין? אתה יודע כמה אני על הפרצוף? איזה מין אני בן אדם בכלל? אז הוא שאל למנחתך ולא שאל למנחתי. אתם יודעים אגב איפה הוא דיבר איתו? איפה? ראיתי אותם בשדה. מה זה השדה? מה זה השדה? אני לא יודע מה זה השדה. מה זה בשדה? אני כן יודע. אם האדמה מתחלקת לשטחי מראה שבהן מי הולך? הבל, כי הוא רואה צון. ולשטחי נדלן שבהן הוא נמצא. שדה זה שטח שאפשר לראות? אסור. לא רואים צון בשדה. אסור לראות צון בשדה. כי זה יערוס את העצים. תלך עם עזים בשדה, חבל הזמן, זה הסיום. סיום. 5 דקות, אין עצים. עצים הם? הם את הדחלים ליד העצים, הם לא ישירו כלום. לך איתם, תראה. הלכתי. אין עצים בשדה, אין דבר כזה מראה בשדה. והיבי אותם בשדה. זאת אומרת שקין הזמין אותו לקוס קפה, אצלו. ויקום קין אל הבל אחיו. זה מזעזע בסוף. עכשיו אתה פשוט. אני אתגבר, אני אתגבר. והוא קם. אולי אפילו רצה לתת לו חיבוק. ואז הוא רוצה עכשיו להתגבר. הזה שבי התגבר. ואז ויהרגהו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, אין לנו לחיבה. והוא אומר, באמת לא ידעתי. והוא מוסיף משפט. השומר אחי אנוכי, תחזיק אותו, מדרש רבה. שזה שאמר על עצמו אנוכי, השם אלוקיך, שפעם הבא הוא ישמור עליי שאני לא ירוג את אחי. ושלא ישאל אותי איפה יפיר חלקך. לא אני ברחתי אותי. השומר אחי אנוכי. איפה האנוכי? שישמור על אחיו של אחיו. כדי שהוא לא ירוג את אחיו. אתם תופסים את הזעקה? אמחה את האדם. זאת כתבתי בתשובת המינים, מסיים רש"י את בראשית. שאל כופר את רבי יהושע, אם הקדוש ברוך הוא רוצה למחות, למה ברח? הוא רוצה לברוא, למה ברחה? ואז פרשת נוח. ואז מגדל בבל. חסידות יש הגדרה מדהימה למושג של מי המבול. מי המבול באים לחלות, באים לחסל. זו הפרשה שמתארת את החורבן הגדול ביותר, זו הפרשה שמתארת את השואה הגדולה ביותר שהייתה בהיסטוריה. נותרו ממנה לתנוע ובניו ונשי בניו. יש שם יותר מזעזע לפרשה כזאת מנוח? זה לא מוגזם, כלומר גם הומור צריך לדעת איכשהו לעצור, לא? מה זה נוח? חבל על הזמן? ממש נוח. זה השם הכי נוח. עכשיו אתם חושבים שזה במקרה? הנביא קורא בהפטרה למי המבול, מי נוח. תעזבו רגע את המים של תקופת נוח. זה מי נוח? חסידות מופיע על הדבר הקשה ביותר שיש. כל כך עמוק. המבול היה המכה הגדולה ביותר. והמבול היה 40 יום. אתם יודעים למה? כמו שמקווה צריך 40 סאה. כי הארץ כבר נשחטה. אתם יודעים מה העיקרון במקווה? שאתה תהיה כולך מכוסה. ויחוסו הערים. המבול היה נורא. אבל הוא מה שנתן לארץ. להגיע למנח שממנו אפשר להתחיל. יש לפעמים מציאות שכשאתה רואה אותה אתה לא קולט אותה. יכולות להיות לך שאלות קשות וצודקות. ויזעקו בקול גדול. 120 שנה נוח בונה תיבה. השאלות הן שאלות. תשובה היא התשובה לשאלות. הקדוש ברוך הוא עונה לקין, אין טענתך כלום. מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה. כל דמי אחיך. אתה בכלל לא מבין מה יצרת. יצרת אדמה צועקת. אדמה צועקת, תמשיך לצעוק ותמשיך לצעוק ותמשיך לצעוק, ותובל קין יהרוג את קין, והאדמה תמשיך לצעוק ותשחה את הארץ, איך אומר רשי בפרשת נוח, גם שלושה טפחים של מחרשה בתוך הארץ גם כבר נשחה. והמציאות היא כזאת שאני בכלל לא יודע מה נוצר ואיך נוצר ועוד ועוד ועוד, ואז מגיע איזושהי התפקחות שאומרת, היינו דאגלינו מארי, היינו דאחיב לביתי, היינו דקליה להיחלב. זה סתם הטעיות, זה לא מבוחד נצר, זה לא טיטוס, זה דמיון, זה יצרה בעבודה זרה. זה דמיון, זאת מציאות. חיים פלאצ'י קורא לימים האלה שורש לכל השנה. את השורש של העץ לא רואים. אבל כשרואים את השורש, מבינים שהענפים והעלים הם מציאות, אבל חלקם דמיון. הם מפליאים. השורש הלא נראה הוא המציאות. הוא נמצא שם, בקודש הקודשים. במקום הכי עמוק. שם נמצא סוד הקודש, ושם נמצא הסוד חס ושלום של ההפך. וכשמסיימים את חגי תשרי, את ריבוי המועדות, מגיעים לימים שבהם מבינים שזה בכוחנו. חודש מרחשוון שאנחנו נכנסים אליו הוא החודש שבו בתפילות שלנו אנחנו מתחילים לעשות את הכל. התימנים קוראים לחודש הזה לא מרחשוון, אלא איך? מרחשוון. נכון? מרחשוון. אתם יודעים מה זה מרחשוון? לא, רם זה וורט. תימנים, הפעם תימנים. מרחשוון. אתם יודעים מה זה? זה בלשון מרחשים שפתיו. זה הזמן שבו תפקיד האדם בעולם לזעוק בקול גדול, לטעון ולהפוך מידת דין למידת הרחמים. הפרשה שפותחת את חודש חשוון היא לעולם פרשת נוח. ויזכור אלוקים את נוח. איך אומר רשי? לא ויזכור רשי. שהצדיקים יודעים להפך מידת דין לרחמים. אז אלה הימים של סוף ימי תשרי, ושהקדוש ברוך הוא באמת ייתן לנו הרבה כוחות לצאת מהמים הקשים האלה שאנחנו בתוכם עכשיו, ולהביע לימים של גאולה שלמה עלינו ועל כל ישראל.